למתת, בסדר? נכון, זה לא מאוד למתת. המהר"ל מסביר את עשר הדיברות, כמו שהוא בהר אותם פרק למדווה, בצורה מאוד מאוד סכמטית, מדויקת, בגדול לחל וקטן קהילה, יש סדר מדויק ומובנה במהלך הזה. הוא הסביר שאנוך השם אלוהיך, ולא יהיה, זה שם הראש למדנו בפרקים למזיין ולמד חץ, זה מצד ההופעה של עצמות האלוהית, שהקדוש ברוך הוא אנוכי, הוא בעצמו מופיע עלינו בפרק למזיין, בגודל המדרגה הזאת. בפרק למד חץ בא להדגיש שחלילה לנו לקיים בעולם איזשהו כוח שמנותק מבוראו. זאת אומרת, אנחנו עלולים לחשוב שהענפים שיצאו מהמקור הם בעת מרכז המציאות ולעבוד אותם. אז בא פרק למד חץ והסגיר לנו שכל העולם הרוחני, וכל הצדדים החיצוניים שיוצאים מהמדרגה העליונה הם הכל רק ענפים והם לא המקור מצד עצמה, והכל השתלשלות של המדרגה. פרק למתת הוא משלים בעצם את שלושת המדרגות העליונות. כן, הדיבר הקדוש השלישי לא תישא, זה השלמה של הדברים הללו. כמו שהוא יגיד בתחילת פרק מם, שעכשיו לראשונה אנחנו עוזבים את העיסוק בהשם יתברך ועוברים לפועל הנמצאים. נכון, כך הוא אמר בתחילת פרק מם, שעכשיו זכור את השם הזה קודשו להודיע כי הוא פועל כל הנמצאים מאותו נבראו. מה שהוא התברך פועל נמצאים, דבר זה אינו עצמו מה שהוא פועל זולתו. זאת אומרת שמשלושת הדיברות עד עכשיו, שלושת הדיברות הראשונות, אנחנו עסוקים בעצמו שהוא פועל, ומדיברה רביעית ואילך אנחנו נעסוק בעובדה שהוא פעל נמצאים, אז אנחנו נעבור לעסוק בנמצאים. בסדר? אפשר להגיד בסוגריים פה שברור שזה שיטת המהר"ל, איך שהוא מסביר את עשר הדיברות, בעצם תפיסת הבנתו והבנת המושג עשר ספירות, שגם כידוע בקבלת הארי הקדוש, אז יש הבדל גדול בין שלוש הספירות העליונות, שבע הספירות התחתונות. אז גם שיטת המהר"ל פה, בלי שהוא משתמש במושגים הללו, ששלושת הדיברות הראשונות זה עיסוק בעליון, והשבע התחתונות זה עיסוק בעולם התחתון. כידוע גם עשר המכות, כפי שהם חולקו לנו בין פרשת וירא לבו, הם חולקו לשבע ושלוש. אז כנראה לפי שיטת המהר"ל ככה יהיה צריך להסביר את עשר המכות בגבורות ובהגדה של פסח. ששבע המכות הראשונות זה כנגד הופעת השם בנמצאים, שהוא פועל את הנמצאים. ואחר כך יש שלוש מכות עליונות שהן יותר לבטא את ההופעה האלוהית עצמה. איך הקדוש ברוך הוא בעצמו מופיע במציאות, ולא מצד איך שהוא מופיע דרך נמצאים. במציאות אנחנו עוד נראה את זה בפרק מ', שזה פרק המעבר בעצם בין המבט העליון על עצמותו לבין המבט של הנמצאים. בסדר, במובן הזה פרק למתת הוא סוגר את השלישייה הראשונה של הדיברות. יחד עם זה המהר"ל אומר, מביא בשם המשנה בשבועות, שעכשיו זה מדרגה, למרות שהיא רק מעלה שלישית, אבל יש בה משהו גדול. התחלתי אולי לא לפי הסיבה, זאת אומרת חגיל הפוך. יש משהו במעלה השלישית שהוא הרבה יותר נמוך ממה שקרה בשתי המדרגות הראשונות. כך הוא התחיל את הפרק. הוא אמר, החוטא בדבר זה, הוא חוטא בשמו התברך. הוא רק מחלל כבודו. אין חטא זה בעצמו, כמו בפרק למד חטא שעושה אלוהים אחרים, שהוא ממעט ממש מציאותו, כאילו אין השם התברך. לא, פה יש השם התברך, אני רק פוגע בשמו ובכבודו. בסדר? אז לכאורה מה רק להתפרק ולהסביר, למה המדרגה השלישית יותר נמוכה מהמדרגה הראשונה והשנייה. מדרגה הראשונה ושנייה זה ממש פגיעה בעצמותו התברך. מדרגה השלישית זה לא פגיעה בעצמותו, זה פגיעה בשמו וכבודו. עכשיו, אחרי זה אפשר להגיד את המשנה בשבועות, שמשנה בשבועות, ובגמרה אחרי זה שם במסכת שבועות, משמע קצת הפוך. כי הגמרה אומרת שמי שהוא עכשיו נשבע לשב, אז נזדעזע כל העולם כולו בשעה שאמר קדוש ברוך הוא נשא השם אליך לשב. במדרגות הקודמות לא שמענו שנזדעזע כל העולם כולו כשהשם אמר אנוכי ולא יהיה לך. אז משמע שדווקא המדרגה הזאת, למרות שמצד אחד הסביר המהר"ל שהיא הרבה יותר פחותה מאשר שתי המדרגות הקודמות, ודווקא פה יש זעזוע עולמי גדול. אז שני הצדדים הללו, אז המהר"ל מביא משל כדי להסביר אותם. אז כשיש משל כדי להתחיל מהמשל, מאוד עוזר להבין את עומק הפרק. המהר"ל ממשיל משל על שני ערים. עיר אחת היא מרדה במלך והמליך המלך אחר. עיר שנייה היא לא מרדה במלך, היא רק אמרה שהמלך הוא לא מי יודע מה, כן, בטח שמת לי שיש פה טעויות גסות מאוד במהדורה. נכון? רואים, תחילת המשל כתוב, העיר הראשונה, אף על גב שמרדה במלך והמליכה בלב אחר. זה כמובן המליכה מלך אחר, כן? זה חוזר עצמו לפחות עוד פעם אחת אחר כך. לא יודע איך זה קרה להם הדבר הזה, אבל זה פשוט שהכוונה שהמליכה מלך אחר, וגם העיר השנייה, אותו דבר, העיר השנייה לא מורד במלך, היא רק אומרת שהוא מלך שקר. אז אומר המהר"ל, זה בעצם המשל הזה, ומסביר לנו את היחס בין הדיבר השני לדיבר השלישי. יש עיר אחת, היא מורדת במלך לגמרי, היא ממליכה עליה מלך אחר. לכאורה זה נורא ואיום, זה ממש פגיעה בעצמותו התברך, זה אמירה שהוא לא המלך. אבל מצד שני, זה בכלל לא נורא. כי כפי שלמדנו בפרק ל"ז, כי בחמה שפוכה הם לא חלכם. הם חיים בעולם של דמיונות. הם חושבים שהוא לא המלך. אבל באמת ברור שהוא המלך. מה לעשות? יש מלך אחד במציאות. וגם אם אתה לא יודע שהוא המלך, הוא המלך. אז אם אתה עכשיו חי וחושב שיש מלך אחר, אז יכול להיות שאחר כך החזרה של המלך הראשון תהיה ביסורים גדולים כשהוא יחזור, הוא יצטרך להשיס את המלך הדמיוני, הוא יצטרך להחזיר את השליטה שלו בכוח. אבל בפועל בעצם לא קרה שום דבר בעולם. היה מלך לעיר, הוא עדיין המלך של העיר, גם אנשים חושבים אחרת, הוא מנהל את המציאות בלי שהם מודעים לזה בכלל. ויום אחד הוא יחזור למלך בעיר. העיר השנייה, על פניו היינו חושבים שהמרידה שלה פחות נוראית, היא לא מרדה במלך. היא רק אמרה כי המלך לא טוב, היא חיללה את כבוד המלך. אבל זה יותר חמור, כי עכשיו היא באמת פגעה בהופעת המלך בעיר. הוא המלך, זה נכון, אבל המלך הזה, העיר מתייחסת אליו בצורה מאוד מאוד מזולזלת. היא מחללת את כבודו התברך. אומר המהר"ל, זה בעצם המשל הזה מדגיש לנו את שני הצדדים. למה לא יהיה לך יותר חמור מלא תישא, אבל גם למה לא תישא יותר חמור מלא יהיה לך. לא יהיה לך זה פגיעה בעצמות של המלך. זה ברור מה יותר חמור בזה. אבל לא תישא זה יותר חמור במובן הזה, שעכשיו אנחנו מחללים את הופעת המלך באמת. זה המלך בעיר, וההופעה שלו עכשיו היא מזולזלת. אנחנו מחללים את הופעתו יתברך. לפי זה, כל סוגיית לא תישא את שם השם מלך על השווא, זה בעצם במדרגה אחרת, זה לא בהופעת הנבראים, כמו שיהיה מהפרק הבא ואילה, זה לא בעצמות עצמה, זה בנקודת החיבור בין העצמות לבין הנבראים. יש מושג כזה שנקרא פה בפרק כל הזמן, שמו וכבודו. אני לא יודע טוב אם אני בטוח מה ההבדל בין שם וכבוד. יכול להיות ששם זה, כך שמעתי פעם בשם מישהו, ששם זה מצד האובייקט וכבוד זה אולי יותר מצד הסובייקט. זאת אומרת שם השם זה מצד ההופעה האובייקטיבית, יש הקדוש ברוך הוא בשופעת שמו, וכבוד זה מצד מה אנחנו נותנים לו. אני חושב שזה מסתדר יותר, אני לא בטוח שתמיד. אני חושב שיש בזה אמת בדבר הזה. בכל מקרה מתברר שיש מדרגת ביניים בסוף המדרגות, שלוש המדרגות העליונות. אחרי שתי המדרגות הראשונות שעסקות בעצמות, יש מדרגה שעסקה בשמו וכבודו. איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם, אבל לא מצד הנמצאים, אלא מצידו עצמו. זה כמו שם של אדם. כן, יש את האדם עצמו. אבל כשאני פוגש את האדם, אני משתמש בשם שלו, בכינוי שלו, בשמות שלו, ככה אני קורא לו. זה לא מצד פעולותיו המעשיות. זה לא מצד מה הוא עשה ומה הוא לא עשה, שזה כנראה יהיה בפרק הבא. זה יותר מצד איך אני מתייחס אליו. אז זה לא מצד האם הוא קיים או לא קיים, האם הוא יחידאי ולא יחידאי, אלא מצד איך המציאות מתייחסת אל הבורא. כשאנחנו, אז יש לנו הקדמה, עוד לא ביררנו בכלל איך זה קשור ללוטיסה, אבל אומר לנו המהר"ל בעזרת המשל הזה הקדמה, שכשאנחנו נושאים את שם השם לשווא, אז אנחנו פוגעים ומחללים את הופעת השם האלוהי במציאות. זה כנראה מה שהתכוונה פה הסוגיה במסכת שבועות להבליט לנו.
לפי זה יותר כאילו מתאים כבודו, אם זה מה שאנחנו מחללים.
בדיוק, השם שלו זה איך הוא אמור לרדת למציאות, והכבוד זה איך אני מתייחס לשם. זה נראה לי כבוד. הכבוד זה איך אני מתייחס אליו, איך אני מכבד אותו. כידוע, המלך יכול להשיג הכל חוץ מכבוד. נכון, המלך הוא שולט, הוא מחליט, הוא מנהל, הוא קובע, הכל הוא עושה, רק דבר אחד הוא לא יכול לקחת. הוא לא יכול לקחת אותנו לכבד אותו. יכול לדרוש אותנו לעשות מעשים מכבדים. אבל את היחס הנפשי של הכבוד זה מיתן. ממטה למעלה, וזה החילול הנורא שקורה באותה עיר שנייה, שהיא לא מכבדת את המלך. אז זה זעזוע עצום שאומר את הסוגיה בסרט שפועות, שבשעה שאמר קדוש ברוך הוא לא טיסה, אז זה נורא והיום, הזדעזע העולם, ויש בזה דברים שאין באף עבירה אחרת, כי זה ממש נוגע ישירות בכבודו של הקדוש ברוך הוא יתברך, לא רק דרך ההופעות שלו. אולי גם נדגיש את הצד השני. ממדרגה הבאה ואילה, כשאדם פוגע רק בהופעות התחתונות, זה הרבה פחות נורא, זה לא פגיע בכבודו יתברך. למשל, המלך בנה בעיר בית. אני הרסתי את הבית הזה. ניגשתי לבית העירייה והרסתי אותו. זה נורא והיום, לא? כן, הרסתי את הבית, לא פגעתי בכבודו. כשאדם הוא פוגע בשבע המדרגות התחתונות, הוא פוגע במעשים, בפעולות, בצדדים התחתונים, כללים ופרטיים. כשאדם פוגע בשתי המדרגות העליונות, הוא מדמיין שהוא פוגע, הוא בעצם לא יכול לפגוע שום דבר, זה כל מצד הדמיונות שלו, העצמות לא זזה מקומה, בכלל משהו חד לא יכול לכם. כשאדם פוגע בשם, בהתגלות, בנקודת הקישור והחיבור, בין אותה עליונות לבין ההופעה התחתונה, זה יש בזה משהו שיותר חמור מכל הופעה אחרת, אז זה הזעזוע של העולם. אז זה אומר המהר"ל, יש שורה, הגמרא אומרת, הגמרא מסביר את זה, שורה של עונשים, שהם, כמובן, העונש אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא איזה עונש חיצוני, זה לא התנהגת לא יפה, תעמוד בפינה, איזה מכה ניתן לך חבל על הזמן, אלא כמובן, כתוצאה מזה, יש הופעות עונשיות, מידה כנגד מידה, שאין בחטאים אחרים. למשל, קשה מאוד, כתוב פה אי אפשר, לא ינקה השם, אולי הכוונה קשה מאוד, אני לא יודע, לחזור מזה בתשובה. כי זה חטא ביסוד. המהר"ל אומר, זה חטא בדבר שהוא שכלי. שכלי במהר"ל זה ההפך מגשמי. גשמיות זה המציאות התחתונה כמות שהיא. שכלי זה הדבר הנבדל, הרוחני. אתה פגעת פה במשהו רוחני, ביסוד הרוחני של המציאות. זה משהו שקשה מאוד לנקות. הרסת את הבית, אז בוא עכשיו תבנה את הבית. חיללת כבודו של בן אדם, איך עכשיו תתקן את הדבר הזה? בעינינו אנחנו רואים שפגיעה בכבודו ושמו של אדם, זה משהו שאי אפשר לנקות. גם אתה מאוד רוצה לנקות. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, אני לא רוצה שתחזרו בתשובה. אני מאוד רוצה שתחזרו בתשובה. איך תחזרו בתשובה? איך אפשר? אם רק הייתם פוגעים במעשים, אז תתקנו אותם, תבנו מחדש. חיללת השבת, תשמור עכשיו שבתות הרבה. אבל עכשיו, כשאדם הוא חילל את כבודו התברך, יצר, חילל, אני חושב, זה הרבה פעמים במובן של חלל. יצר חלל, יצר ריק. אין הופעת שמו התברך עלינו, אין כבוד אלוהי במציאות. יש חלל ריק. איך אפשר עכשיו להחזיר את הכבוד? יכול להיות שאפשר. זה לא נראה לי הכוונה של הקדוש ברוך הוא שלעולם אי אפשר יהיה לחזור בתשובה מי שעשה את החטא הזה. אלא הכוונה, זה הולך להיות מאוד מאוד קשה. לא ינקה אף נעשה תשובה, כי איך הוא יתקן בדבר הזה? שחטא בדבר כמו שהוא שכלי ושכל אין לו שינוי, אז איך אפשר לתקן את זה? זה עבירה מאוד מסובכת לתקן את זה. ועוד אומר המהר"ל, נפרעים לא רק מאדם אלא גם ממשפחתו. למה? כי זה לא חטא פרטי. זה לא אני עשיתי, אני נענש. לא חטאתי באיזה פרט נקודתי. אני פרקתי את כל הכלליות של חלות השם עלינו. עלינו מן הסתם זה משפיע. כמובן את המהר"ל שוב, זה לא עונש כזה. אתה חטאת ככה, וואו, נעניש אותך עכשיו. כמו שאומרים את היום בזה, נגרש את כל משפחת המחבל, כי עכשיו זה יהיה עונש מאוד מאוד מרתיע. זה לא הכוונה של הקדוש ברוך הוא, אני בא להרתיע אותך, אתה תעשה את זה, אני אנס לך את כל המשפחה. אלא אתה באמת בכל המשפחה שפה ישו פגם הדבר הזה. יש פה פגם מהותי מאוד מאוד כללי של פגיעה בכבודו התברך. כבוד השם לא יכול לשכון פה על המשפחה הזאת, הוא לא מצליח לשכון עליה. הוא לא יכול להופיע, נוצר פה חלל וריק כתוצאה מהחטא הנורא הזה. ולכן גם העונש הוא מיידי, כי בבת אחת נוצר הריק הנורא הזה. נפרעים אינו מיד, לא דוחים את זה בשתיים, שלוש דורות. כי זה הכל תוצר מהותי, כתוצאה מגודל החטא שהוא פוגע ביחסי השכינה והמציאות התחתונה. ולכן זה גם מכלה הכל. כן, בדרך כלל עונש הוא מכלה רק דברים מסוימים. פה אומרת הגמרא, זה מכלה הכל. למה זה מכלה הכל? כי שום דבר לא יכול עכשיו לקבל את ההשפעה האלוהית. ברגע שזה קרה, כל ההשפעה האלוהית לא מסוגלת לחול על המציאות, היא לא מסוגלת להופיע במציאות, ולכן יש פה ריק נורא. אז זה נחשב הגמרא, המהר"ל משתמש בסוגיה הזאת בשבועות, כדי להסביר לנו את גודל הדיבר השלישי, את הנקודה המיוחדת בדיבר השלישי, את המיקום המיוחד שלו על הלוח, בנקודת המעבר הזאת בין שלוש עליונות לשבע תחתונות. אבל אומר המהר"ל, הוא מוסיף לזה גם סוגיה, מברך ברכה שאינה צריכה. מברך ברכה שאינה צריכה, זה אולי אפילו לא איסור דאורייתא. נכון, זה מחלוקת בראשונים, האם להגיד ברכה שאינה צריכה, זה איסור דאורייתא, שיטת הרמב״ם, שיטת ראשונים רבים אחרים, שזה איסור דרבנן. בכל זאת, המהר"ל מכניס גם את הדבר הזה לכאן, שזה קשור לאותו עיקרון. מצרף שמו הגדול והנורא אל דבר שאינו, או דבר שבחלה הוא בכלל לא תיסה. יכול להיות שכוונת המערב פה עכשיו, שמה החטא הנורא של האדם הזה, שהוא מזכיר את השם כאשר לא צריך להזכיר אותו, אז בעצם יש פה הורדה לא נכונה של העליון לתוך המציאות התחתונה. הקדוש ברוך הוא מתגלה בעולם רק במקומות שיכולים להכיל את ההופעה האלוהית העליונה. אבל כשהקדוש ברוך הוא ירד למציאות בצורה כזאת מזולזלת ולא נכונה, אז זה ייצור ניגוד נורא. עולם רוח ועולם גשם לא יכולים להסתדר ביחד, אלא אם כן יש הופעה מסודרת מדויקת שהקדוש ברוך הוא רצה להופיע. אבל אם אתה עכשיו בוחר להוריד את הרוח לתוך הגשם בצורה כזאת הרסנית, אתה פשוט תחולל משבר עולמי. כתוצאה מזה אומר המהר"ל, העולם הגשמי יתרסק. אז תופיע עניות, כי הגשמיות תיהרס, עניות כמיתה, כוונה אדם הזה צריך למות, כי הוא לא מסוגל לחיות ככה. יש סדר מאוד מאוד מדויק, איך שם השם הגדול והנורא מיורד לתוך המציאות, דרך המדרגה הזאת, כשמחריבים את המדרגה השלישית, שעוברים על לא תיסה, או על העקרונות של לא תיסה, אז בעצם יש חוסר חיבור בין העליון לתחתון, והחיבור הזה מגיע בצורה מאוד מאוד עקומה, מאוד 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 חריגה, ואז יש פשוט התנגשות לא טובה. לכן המדרגה הזאת היא מאוד מאוד חשובה, כמדרגה, לא יודע אם כל המדרגת תיווך, או מדרגת חיבור, או מדרגת יכולת קבלה של התחתון את העליון. עוד לפני ההופעות המעשיות בכלל איך הם יופיעו, איך בכלל שמו הגדול והנורא נקרא עלינו, צריך לבנות את היחס הנכון, צריך לדעת את זה, את המיקום המדויק, את המדרגה המתאימה, כדי שהדבר הזה יחול בצורה טובה וישרה, וזה לא יכול לקרות אם אתה מוציא את שם השם לבטלה. זה נראה לנו שגם המהר"ל מנסה לסיים את הפרק, כן.
אני חושב זה גם עובר על לא תיסה, ואז הוא אומר, נושא חדש, אבל מי שמתקש מדבר בחינם שלא לצורך. חשבתי שזה לא בהכרח אותו דבר.
אבל חשבתי שאינה צריכה ושלא לצורך, יותר עיקרון, לא?
כן, למה הוא אומר אבל? אני רואה לי כי מי שאומר סתם שם שם.
סתם שם שם, אפילו בלי ברכה. זה לדעתי זה עוד יותר, כאילו שברכה שאינה צריכה להניחה. אבל מי שמזכיר סתם את שם השם יכול להיות.
זה אני שואל, אני לא יודע, כאילו, לכאורה מכל איך שמה נסביר את זה, אז זה דווקא מי ש... זה התפיסה שלו, זה התודעה שלו, שהוא אומר את זה, אבל מי שכאילו, בטעות, לפעמים...
כן, לא, בטעות, זה לא כוונת המערה למי שסתם.
לא, כמו שאפשר להגיד מצד השני, אפשר להגיד שעצם זה שיש לך טעויות כאלה...
לך אתה רחם בלמדן. זה
נכונה של...
זה כמו כל חד שוגג, כל חד בשוגג, ועכשיו צריך אדם לבדוק את עצמו, האם זה ביטוי של בעיה מהותית ביחס לדבר הזה, או שזה לא מהותי, אלא חד קטן. יש פה מהר"ל מתייחס למי שקודם כל חי ככה חייו, בזלזול מוחלט וחלל גדול כלפי הבורא, נכון? אבל במשל, זה עיר שמרדה, מודעות גדולה, ולא עיר שבטעות מישהו אמר משהו לא יפה למלך. אז נראה שכוונתו היא בראש ובראשונה לאלה שמזכירים שמו יתברך באופן חופשי, שלא מרגישים את זה שום הגבלה. אבל אתה צודק שעכשיו אם זה קרה למישהו בשוגג, אז עכשיו יעשה תשובה לדבר הזה, וכי לילד קודד בו באותה מדרגה. אלא אם זה מעיד, עכשיו זה כל אופן בשוגג, שכנראה יש לו נסיגה בכל היחס הזה.
לא מצינו על בחוד שבת שכתוב ילך אצל חכם וילמדנו. אבל בחוד פחות מצינו, זה קשור לנקודה הזאת באמת, שזה רשלנות פה יותר על ידי ביטוי.
ביחס
המהותי. זה באמת לא קשור לשם ולא לפעולות.
אני חושב זה אמרה בסוף הפרק, הוא הזכיר מחילת הקצרה. הוא אמר, לא תשא את שם שם לרשב, למה נאמר? אז הוא מסיים שם שמי שקיבלת עליך להישבע, הרי נאכל דיין. אז שואל המהר"ל בעצם, מה, למה איך שאדם מקבל עליו להישבע, איפה שמענו דבר כזה, שכבר בנקודת הקיבלת עליך, למרות שהוא לא נשבע בכלל, כבר הוא עבר לאיסו. המהר"ל מביא לזה שלוש תשובות, שנראה לי שלוש התשובות, זה מצד המקבל, מצד עצם השבועה, ומצד הקדוש ברוך הוא. כי כל הפרשה הזאת של אוטיסה זה היחס בין התחתון לעליון. לכן נקודת היחס נקבעת בקבלה ולא במעשה. פחות מטריד אותנו בדיבר הזה עולם המעשה, ויותר מטריד אותנו הבירור הזה של היחס שמתרחש כאן מול עינינו. לכן הוא מתחיל, הוא אומר פירוש ראשון, אף על גב שעדיין לא נשבע, כי הקבלה להישבע מצד האדם, זה התחלת השבוע, מקבל עליו הדבר. שמקבל עליו להישבע, אז זה כבר התחלה. אז ביאור ראשון זה נראה מצד האדם, היחס של האדם הוא יחס מקולקל. איך אתה יכול בכלל להישבע לשב? איך בכלל אתה מעלה בדעתך? כי היחס שלך מקולקל. אחר כך הוא אומר, ועוד יש בזה, ב8-9 שורות האחרונות של הפרק, אז השבועה בעצמה, המהות של השבועה, לא מצד המקבל, אלא מצד השבועה, מצד המייסה. השבועה בעצמה, זה לא דבר מייסה, זה דיבור בלבד. ובארבע שורות האחרונות הוא אומר, אבל עוד דבר מופלג בזה, וזה מצד השם יתברך. שאם לא קיבל עליו להישבע, השם לא יגמור ברחמים. משמע שאם קיבל עליו להישבע, אז השם יתברך לא יגמור בדעת דין. זה מצד הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, סוגיית היחס של הדיבר השלישי היא הנושא המרכזי. מה היחס בין תחתון לעליון? איך שאתה פונה לקדוש ברוך הוא ביחס מצד כזה, אפילו שלא נשבעת, או עוד לא נשבעת, זה לא משנה. כבר ביטאת את היחס. וכל דין השבועה, כל הדיבר הזה, זה לא דיבר של מייסה. זה דיבור שכל עניינו הוא בדיבור כזה בלבד. ועל גבי זה, זה משפיע על יחס עליונים ותחתונים. איך שהעיר תתייחס למלך, המלך יתייחס לעיר. הזלזול הזה של המציאות במלך, תגרום לכך שהמלך יתייחס ככה לעיר. כשהמלך יבוא לעיר בגלל שהוא מזולזל, אז גם הוא יפגע בעיר. לכן מה שמיוחד, אני חושב, איך שמסביר אמרת הדיבר השלישי, זה שזה תופעת היחס. לקראת הירידה לשבע התחתונות, אנחנו עסוקים באטמיות עדיין, עדיין מדובר על עצמו מצד פעולתו, אבל מדובר מצד היחס שהוא מופיע בעולם, והעולם מופיע בעולם. טוב, מצד עיקר לימודנו, פרק 100, כשחושבים בעיקר ללמוד, מערה פותח את פרק מ' ומסביר שעכשיו אנחנו עוברים מדרגה, עכשיו אנחנו עסוקים מצד, הוא יתברך פועל הנמצאי. מה הכוונה פועל הנמצאי? זאת אומרת, אני חושב כוונת המערה, שגם הנמצאים הם אלוהים. זה לא בא להגיד שהשם ברא את העולם. לא בא להגיד רק שהשם ברא את העולם. אלא זה בא להגיד שמכיוון שהשם ברא את העולם, זה סימן שהעולם הוא עולם אלוהי. זאת אומרת שהמציאות התחתונה שאנחנו עכשיו נפגשים איתה גם היא אלוהית. עד עכשיו הבנו שיש אלוהים. יש אלוהים הזה אין זולתו בכלל ואין שום דבר שיוצא מחוץ לו. יש אלוהים הזה הוא מופיע לעולם בשלמות. עכשיו אנחנו מבינים שגם העולם שהשם ברא גם הוא עולם שלם, גם הוא עולם אלוהי, גם הוא עולם מיוחד. לכן אומר המהר"ל, בחר הקדוש ברוך הוא לדבר על יום השביעי. הוא לא בחר להראות את זה דרך ששת הימים. אין זה קשיא. הוא עשה להופיע את זה דרך השבת, כי דווקא השבת היא מעידה על השלמות של ששת ימי המעשה. כי העולם שלנו הוא מחולק לשניים. יש את העולם הטבעי, שזה עולם שאמרנו דיש כמה פעמים בפרק, הוא פועל כל היום ולא הפסק. השמש תמיד זורחת, תמיד שוקעת, תמיד זורחת, תמיד שוקעת. הצמח תמיד צומח. בלא הפסק כלל הוא עושה את פעולתו. זה בגלל שפעולתם לעולם לא תושלם. אבל יש סגנון אחר של פעולה, פעולה שאין בה חיסרון, יש לה ייעוד, יש לה תכלית, יש לה מגמה, כשהיא תגיע למגמתה היא תושלם. זאת אומרת, כשנגיע להשלמה, נגלה שכל הפעולה שעשינו עד עכשיו היא פעולה ברובד אחר לגמרי, פעולה במדרגה מאוד מאוד גבוהה, היא פעולה שיש לה ייעוד ותכלית ושלמות. לכן הקדוש ברוך הוא הכתיב מנוחה, לא מצידו מדריש פה מראה הרבה פעמים, אלא מצד המקבל. זה הכל מצד המקבל, הוא חוזר לביטוי הזה מצד המקבל, פועל ספור פעמים בחלק הראשון של הפרק. שמתברך פועל העולם בזמן ההוא מצד המקבל. לכך היה צריך המשך זמן אל בריאת העולם, כי הזמן הוא לבריאה מצד המקבל, לכך המנוחה מצד המקבל וכו' וכו'. בא לומר בעצם שהמקבל שחי כאן בעולם ופועל בששת ימי המעשה, הוא פועל במדרגה כזאת של שלימות, שהיא מתבררת לנו דרך היום השביעי. רק פה המערה קצת מסדר לנו את הדברים. העולם יכול היה להיברא במאמר אחד כעתו, יכול היה קדוש ברוך הוא לעשות את זה בין וגמרנו, כל העולם היה מופיע בבת אחת וזה מציאות עליונה ושלמה. אבל אז זה לא היה העולם שלנו. זה לא היה העולם של המקבל, זה היה העולם של העילה. אבל העולם של מקבל זה עולם שחייב ללכת צעד אחרי צעד. מה לעשות? אם אין אדמה, אומר המהר"ל, אין לצמח איפה להיות. בסדר? אז קודם כל צריך שיהיה אדמה. אחרי שתעשה אדמה, תוכל להכניס צמחים. הכוונה היא, בעולם שלנו, אנחנו זקוקים לסדר והדרגתיות כדי ללכת ולבנות את עצמנו. אני לא מסוגל לעשות שתי פעולות בבת אחת, אני לא מסוגל לפעות מדרגה למדרגה, אני צריך סדרנות שתתאים גם לאנושיות, גם למדרגת המקבל. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהעולם הזה יכול להתקדם. והחידוש הגדול בעולם הזה, שהוא לא מתקדם במעגל סובב כמו השמש והצמח שלעולם לא יגיעו לשום מקום, אלא הוא מתקדם בציר תנועה שיש לו ייעוד ותכלית ומגמה. ולכן כל כך היה חשוב לברוא את העולם מצד אחד בעשרה מאמרות, לברוא את העולם בימים נפרדים, לברוא את העולם במדרגות, בהדרגה, בשלבים, בהתקדמות, ומצד שני לתת לנו את יום השבת, שיום השבת בסוף נותן ערך אחר לכל מה שאנחנו עושים, כשאנחנו מבינים שאנחנו מתקדמים לאן שהוא. לכן מתברר גודל החומרה של מה שעשו הרשעים. אם הרשעים היו פוגעים רק באיזה עולם אלוהי אחד, הם באמת לא היו פוגעים בכלום, זה סתם דמיונות. זה כמו העיר שחושבת שהיא מורדת במלך בדמיון שלה. אבל מכיוון שהעולם הזה באמת נבנה בצורה הדרגתית, באמת המעשים הם מעשים אלוהיים, ואפשר לפגוע בהם, כי הם ניתנו לפי מדרגת המקבל, וכשבאים הרשעים והם פוגעים בתהליכיות הזאת, הם באמת מעכבים את העולם מלצאת לפועל. אם במדרגה הזאת, השנייה, השלישית, הרביעית, חסר משהו, אי אפשר להתקדם הלאה, לא נוכל להגיע לבעל הרבה משווי. אז לכן כל כך גדול, עונשם של הרשעים שמעכבים את העולם, שנברא בעשרה מאמרות, וכן הפוך בצדיקים, כי יש מדרגות במציאות, כי העולם נברא מצד המקבל, ועניינה של השבת לפי זה, ואתה יודעת שמראה אומר פה שני דברים שהם אחד, אבל זה שני דברים, אחד, הסדרנות של העולם והדרגתיות שלו, המקבל באמת עובד, המקבל באמת מתקדם, באמת מזיק אם הוא עושה מעשה רשעה, מצד שני, שכל זה הולך מתברר לאיזה גודל, לאיזה שלמות זה מגיע, זה דרך הוויה נח ביום השביעי. בסדר?
אני לא חושב
מה
זה המוחה קשובה להשלמה.
כי אם אני כל הזמן עובד, זה סימן שלא מתקדם לשום מקום בעצם.
למה?
אני כל הזמן באותו תהליך, לעולם אני לא אגמור.
עד שאני אגמור.
הנה אתה, מתי תגמור? כשאתה נוח, איזה יש? אז אם יש מנוחה, יש שלמות. ואם אף פעם לא תגמור, זה סימן שלא מתקדם בעצם.
מה זה
אתה מדבר
ממנה מנוחה?
אולי אני מתקדם, אבל ההשלמה היא עוד הרבה זמן.
אבל לא משנה, יש השלמה. זה הנקודה. יתברר שיש השלמה. זה הנקודה. לא משנה אם אחרי שבעה ימים כפשוטו או אחרי 7,000 שנה, מתי שתהיה השלמה, זה הנקודה שקמה אנחנו יום השביעי. זה מה שרצה אמרה. זאת אומרת, פתיחת הפרק היא מצד המקבל, להבין איך הסדרנות האנושית בנויה. כל הסדרנות הזאת היא בעצם אלוהית, כל מעשי האדם מעשים אלוהיים, לקדם את המציאות, לאן? למדרגת השבע. השבע מעיד על השש בעצם, זה תפקיד השבע בבירור הזה.
דיברנו לכם פעמים על ידי שאתם רחבים לא נחים בחיבור של פרק ג' בינינו כל הזמן ללא מנוחה
עד השלמות. יכול להיות שהשבע הוא בכלל מתוך העולם הזה, נדבר על זה, בעולם הזה אין מנוחה. כי אז המהר"ל, אני מדגיש את זה, כי המהר"ל עובר פתאום בפסוק הבא, נכון? בששת ימים, ששת ימים עשה השם. מהר"ל עובר לכאורה לסדר אחר לגמרי. מהר"ל אומר למה נאמר, אצלי זה בקוף כפה בתוך העמוד מתחיל. בערך עמוד בתוך הפרק, אמר בו, שרות מנסתם. מהר"ל עובר לבירוש של ההמשך הפסוק, ששת ימים עושה השם. למה ששת ימים? למה לא בששת ימים? וכאן אומר לנו המהר"ל חקירה מעניינת שבעצם שני הצדדים שמתבררים. האם קידושת השבת גרמה לעסק המלאכה, או שעסק המלאכה גרמה לקידושת השבת? ממש חקיר כזה באים. עכשיו עסוקים בלימוד דברות שבת, חקירה, אומר המהר"ל פה, האם קדושת השבת גרמה לזה שהמלאכה הופסקה, או שהפסקת המלאכה יצרה את קדושת השבת. לפי מה שאנחנו אמרנו עד עכשיו, אפשר היה להבין שהפסקת המלאכה היא גרמה לקדושת השבת. זאת אומרת, יש מלאכה, יש מלאכה, יש מלאכה, יש מלאכה, עד שתגיע לנקודת ההשלמה. גמרת את המלאכה, הגענו לשלמות. זה שיש שלמות זה מעיד על שיום אחד נגיע לשלמות, אבל מתי נגיע לשלמות? כשנגמור את המלאכה. אומר המהר"ל, לכן מיד כתב הקדוש ברוך הוא, ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ. שלא תחשוב שהשם עשה בששת ימים והוא גמר מתי שהוא, כשהוא גמר אז. לא, העבודה לא הופסקה בכלל. הוא לא גמר. אז למה הופסקה העבודה פתאום? שדים לא גמרו להיברר. כי קדושת היום גרם להפסק המלאכה. אני חושב שההסבר הזה, הסבר הפוך מאיך שאמר על התחיל את הפרק, כי הוא בעצם רוצה להגיד ששני צדדי החקירה, שניהם צדדים נכונים בעצם בתוך הפרק שלנו. זה נכון להגיד שהפסק המלאכה גרם לקדושת היום, זה נכון להגיד שקדושת היום גרמה להפסק המלאכה. ההסבר הראשון של הפרק היה יותר מצד המקבל. מצד המקבל, כשהמקבל יגמור את המלאכה, אז נגיע לקדושה. אבל אומר המהר"ל, יש גם כמובן צד נסתר, פנימי, עמוק יותר. וזה שקדושת השבת היא כל הזמן חופפת כאן. וקדושת השבת היא תעצור את המלאכה. זה מתברר מאוד דרך המשנה הזאת באבות, שנבראו השדים, ולא הספיק לגומרן עד שקידש היום. לא הספיק לגומרן. אז למה קידש היום? כי קדושת היום גרם להפסק המלאכה, ולא כמו שהבנו עד עכשיו, שהפסק המלאכה גורם לקדושת היום. כדי לחזק את הצד השני, הוא מסביר את משל השש והשבע, שמופיע במהר"ל הרבה פעמים, אבל הפעם, אני חושב, זה מאוד מאוד מודגש כדי להדגיש, כפי שהוא מופיע בסוף, שיום השביעי הוא שביטה, לא היה בו הוויה, ויום השביעי ראו לשביטה מצד עצמו, כי הוא קודש. כן, המהר"ל פה מאוד מדגיש, שיום השביעי הוא שונה לגמרי מששת הצדדים, הוא מנותק מהם, הוא לא קשור אליהם, הוא יוצר מדרגה אחרת לגמרי במציאות. אז יכול להיות שהמהר"ל פה התחיל את הפרק, בחלק הראשון של הפרק, דרך הביאור של המושג שבת, של ששת ימים, שיש שני צדדים בשבת. יש צד ראשון בשבת שדרכו מתברר לי מדרגת ששת הימים. ויש צד אחר בשבת שדרכו אני מזהה את גודל השבת, את איזה גודל נסתר שמופיע כאן. מהצד הראשון אני עבדתי, כשגמרתי לעבוד, הגעתי למנוחה ולהשלמה. הדגש הוא על החידוש שיש בששת הימים, שהמעשים שלהם מעשים אלוהים, ואני הולך מתקדם בהם, ועושה בהם, עד שגמרתי. מהצד השני אני לא בא להדגיש את הששת ימי המעשה, בא להדגיש את השבת. יש בעולם שבת. תעבוד כמה שאתה רוצה בששת ימי המעשה, כשתעבור שבת אתה תצטרך להפסיק גם אם לא גמרת. כי הדגש הוא על השבת כמדרגת נבדלות עליונה.
כאילו,
אפשר להבין כאילו את ההבנה הראשונה, אבל כשחושבים על זה,
זה ברור שזה שבת זה לא רק לעבוד. זה לא רק
לאכול. כן, אבל בהבנה הראשונה זה לא רק, ההבנה הראשונה אומרת, שבת נותנת חיות לכל ששת ימי המעשה. נותנת למדרגה אחרת לגמרי. אם היה ששת ימי המעשה בלי שבת, הם לא היו ששת ימי המעשה שלנו. זאת אומרת, נגיד אצל הגויים, שיש ששת ימי המעשה בלי שבת, אז זה מעשה אחר היום. כל הפעולה שהגוי עושה כל השבוע היא לא הפעולה שאני עושה כל השבוע. אין את הערך האלוהי ששרוי בקרבה בכלל. אין להם שבת.
זה הראשון כאילו.
כן.
איך זה מתבטא כאילו
במילים
של השמנה האלוקית?
מה?
זה כאילו
השמנה האלוקית. העובדה שיש מנוחה מעידה על העובדה שיש העשייה היא בעלת הערך חסום שמביאה לשלמות. אצלם הם לעולם לא הגיעו לשלמות. הם לא יכולים להגיע. אין להם את המושג נשמה בעצם. במובן הזה השבת היא המקור שמנשים ומבריח את כל המציאות התחתונה. ומי שאין לו שבת חלילה, אז כל המציאות התחתונה נשארת בעולם החומר והגשם שלה. הצד השני יותר מדגיש את העובדה ששבת זה משהו אחר לגמרי, זה משהו עובדה. כדי לברר שתי הנקודות הללו, זה מהר"ל עובר בחלק
השני.
זה דבר ידוע, זה לא אמר על מחדש פה, זה אקסיומה. כן. זה לא שייך אליכם בכלל, כאילו, מה אתם עושים? זה בטלנות. כי זה בטלנות. אתם עוסקים בעולם של חומר. זה כמו שהשמש תחליט לא לזרוח בשבת.
לא, כי רק עם ישראל שלהם תפקיד כאילו להנחיח
אותם ממדעים,
כאילו עולם. בסוף גם הבואים הם בריאה
אלוקית. כן, גם השמש היא בריאה אלוקית והצמח, אבל רק עם ישראל יש להם את היכולת הנשמתית הזאת להכניס את האלוהות בתוך ששת ימי המעשה, בתוך הפעולות המעשיות התחתונות. מי שינסה לעשות את זה אחרת, ואז הוא יגיד גם אני נח בשבת, הוא סתם, הוא מתבטל בשבת וחבל על העבודה.
הגויים בהקשר
וכאילו, הם לא אמורים, יש להם מדרגות תחתונות שבהם יכולים לשמר את העולם בעזרת השכל, מדרגת השכל, מדרגת המדבר. יש להם שבע מצוות בנוח שהם כולם מצוות לא תעשה, כדי שהם לא יחרגו ולא יצאו מן השורש העליון, שלא יהרסו את העולם, שהם משמרים את העולם כדי שאנחנו נוכל להתחיל לרומם אותו. שיטת המהר"ל כפי שהתברר כמה פעמים בספר, שמצוות עשה הם לאלה ולאלה יותר מאשר מצוות לא תעשה. כן, למרות שמצוות לא תעשה כידוע עונשם חמור מאוד מאוד, הרבה יותר מצוות עשה, אז בגלל הנזק האדיר שהם עושות. אבל כל היכולת להתפתח ולהתקדם למעלה, זה יהיה רק בגלל מצוות עשה. כך הסביר המהר"ל כמה פעמים, גם בפרקים האחרונים. ולכן הגויים יש להם שם מצוות בני נוח שהם כולם מצוות לא תעשה, והן משמרות את המציאות כדי שלא תסטה ממקורה, והן מאזנות אותה, ואנחנו נצטרך לבוא ולסחור את המציאות למעלה,
כמו נעלו. כל זה לא, גם כאילו אמונה ודינים לכל לא תעשה כאילו?
כן. מה זה אמונה?
לא לפרוק כאילו.
לא יודע אם יש להם לוליך פה, יש להם ברכת השם.
אלה מנוחי...
אלה מנוחי, יש להם ברכת השם. גזל, הרעיות, שירודומי,
ועבר מנחה. סתם, סתם, כי אני לא זוכר לי לסוגיה, זה קשור לסוגיה שלכם. פה זה לא עלום את העולם, זה רק לעצר. למרות שהבשל זה כן,
כן, בסדר, לא... רואים שלא, למרות...
אז קשור לזה שזה...
הם עסקים רק בלבי, רק בלשמר את המשפילים. כן. זה היה מערב ממש בפרק הראשון של הספר, ולגיש מאוד את הנקודה הזאת. אז אנחנו צריכים לקדם את המציאות האלוהית העליונה, בשביל זה יש שבת שלהמחיש לנו את גודל העבודה שלנו שיש להם המעשה. אני חושב שכל זה היה הקדמה במערב עיקר הפרק, כדי שנבין אותו על פי שני החלקים הללו שבערנו. המערב עובר להם בראשית רבה. עכשיו אני לא יודע, אתם יודעים, אני לא נוחק כך עם העימודים פה בספר, הם לא, או שהם לא מחלקים לפסקות, שכן מחלקים לא טוב. פה המערב עובר נושא. בראשית רבה צריך להיות פה פסקה חדשה, לא יודע איפה, יש פסקה, אין פסקה. והמהר"ל מביא את שאלת רבי הידועה, מהו ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו? כן? מה זה ויחל ביום השביעי מלאכתו? מה פירוש הפסוק הזה? כתוב וישבות ביום השביעי, זה כתוב אחר כך, מה זה ויחל מלאכתו? ארבע תשובות בחכמים, המהר"ל מחלק את זה לשתי זוגות, תשובת רבי שמעון ורבי יוסי בשם אביו, ותשובת רשב"י, ואחרי זה תשובת גניבא ורבנן. רבי שמעון ורבי יוסי ורשב"י הם מבטאים בשלב הראשוני את שתי התובנות, אני חושב שככה הפרק בנוי, את שתי התובנות שעכשיו אמרנו. רבי שמעון ורבי יוסי, מה דעת רבי יוסי? דעת רבי יוסי שבשבת הוא מכה בקורנס וזה יוצר את הצורה שמשלימה את החומר. שבת היא השלמת הבריאה של ששת ימי המעשה. יש קשר ישיר במהלך הראשון בין ששת ימי המעשה לבין שבת. שבת נותנת להם את כל הערך. מה שווה שאדם עושה את כל הפעולה אם בסוף אין לה צורה. זה המכה בפטיש. לולא המכה בפטיש נשארת בלי כלום. שבת נותנת את כל הערך, את כל התובנה של כמה חשוב כל מה שעשית עד עכשיו. בזכות כל מה שעשית בששת ימי המעשה, באה שבת, משלימה את המציאות, הגענו לאיזושהי הופעה שלמה. זה דעת רבי יוסי בהבנה הזאת. אבל רשב"י כדרכו בקודש הוא עסוק בהבנה הנסתרת יותר, העמוקה יותר של הדברים. אז רשב"י מפרש שזה לא מהתובנה הזאת, אצלי מופיע בתחילת קוף כף ג' ברשב"י, הוא אומר, שלא אם היה כתוב ויחל אלוהים מלאכתו ביום השישי, הייתי טועה, באותה טעות שהוא כבר הדגיש קודם, שהוא דיבר על המזיקים, שקלה מלאכתו קודם גמר השישי. הייתי יכול להבין בטעות אומר רשב"י, שהעבודה כבר נגמרה. לא, ולכן יש שבת. לא, העבודה לא נגמרה. ויחל אלוהים ביום השביעי, הכוונה בשניית כניסת השביעי. למה? כי הופיע קדושת השביעי מצד עצמו. ולכן הפסקתי את המלאכה. לא ייתכן זה. רק ימי המלאכה שכל יום השישי. והוא לא היה מפסיק לרגע אחד. אם לא שמה קרה, התחל את יום השביעי. זה ויחל אלוהים ביום השביעי מצד הזמן. בגלל שהגיע יום השביעי, ויחל אלוהים. זה לא כמו שרבי יוסי מבין שויחל אלוהים. את כל מה שהוא עשה, הסיום של כל זה, היה עכשיו השלמה של כל המהלך האדיר הזה. הצורה משלימה את החומר. החומר של כל המציאות מתעלל מדרגת הצורה. פה זה יוצא הפוך לגמרי דרש. בגלל שהגיע היום השביעי, אני צריך להפסיק את כל העבודה, ולכן הוא מזכיר פה שוב את אותה אהבה מנה שהזכיר קודם לגבי השדים, שהייתי עלול לחשוב שהפסק המלאכה הוא זה שגורם לקדושת היום. לא נכון, קדושת היום גורם להפסיק. כל זה הכנה לדברים יותר עמוקים בשיטת גניבא ורבנן. גם בגניבא ורבנן הוא מסביר אותם בשני הסברים, אחר מסביר אותם בפשט, ואז הוא אומר שיש בזה דבר יותר עמוק. אז בפשט הוא מסביר את גניבא ורבנן, אני חושב, באותו עניין. משל, המשל של גניבה מדמה את היחס של השבת לקלה שחסרה. המלך עושה חופה לעצמו, הוא רוצה להתחתן, יש רק בעיה אחת, הוא לא יכול להתחתן, אין מי להתחבר. צריך שהקלה תבוא כדי שאפשר יהיה להתחבר. כך אומר המהר"ל, העולם הזה על ידי שבת יש לו חיבור. צריך לחבר את כל המציאות התחתונה למעלה, איך נעשה את זה? על ידי שבת. בא השבת, בא החיבור. רבנן אומרים, הפוך. העולם מצד עצמו בסדר גמור. נגמרה הטבעת. זה לא שאיך צריך לחבר משהו. זה לא שמשהו לא מתפקד פה. זה לא השלמת הצורה לחומר. אלא זה הורדה של חותם. חותם זה קניין מעלה עליונה אלוהית שהשבת קונה בעולם מעלה אלוהית ביותר. כך הוא מסביר את שיטת רבנן. שמדמה השבת כמו החותם, שהחותם זו מעלה אלוהית עליונה. יש בשבת שני צדדים. יש צד אחד שאנחנו חייבים את השבת כדי לרומם את כל הברכה במציאות התחתונה. כל המציאות התחתונה תהיה נמוכה מאוד 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 בלי השבת. יש צד אחר לגמרי. שבת פותחת לנו פתח לעולם נבדל עליון. שבת זו קדושה אלוהית מאוד מאוד גדולה, שיורדת לתוך המציאות כדי להזכיר לנו, כדי ללמד אותנו, כדי לידע אותנו בדעת העמוקה שלנו, שיש משהו נבדל במציאות, משהו עליון. אומר המהר"ל, כדי להבין את זה יותר טוב, כדי דברי חוכמה עמוקה, אז צריך לברר עוד קצת, וכאן הוא מברר לנו את המושגים ברכה וקדושה. כלה יש לה ברכה, והמלכה זה מצד הקדושה. כלה, אמרנו, זה הצד של החיבור. הצד של הברכה. שבת היא מקור הברכה. שבת ממתירה ברכה לכל המציאות התחתונה. יש חיבור, יש חתונה, יש קשר. אדם עלול לחיות בששת ימי המעשה, ולחשוב שעכשיו הוא מנותק מהמציאות העליונה. חלילה וחס, יש עצמות אלוהית עליונה, כמו בדיברות הראשונות, ויש ששת ימי המעשה, מה לי ולזה. באה שבת לעולם, שבת מדגישה לאדם, אתה שייך לגודל אלוהי. יש חיבור, יש ברכה מעשי ידיך, כל מעשיך התחתונים הם שייכים לעליון. זה קלה. אבל, אומר המהר"ל של דרגה שנייה, מלכה. מלכה זה משהו נבדל. מלכה, אדם רואה מלכה, בכלל פה המשל זה על חותם המלך. נכון, החותם זה משהו עליון. שמשהו נחתום בטבעת המלך, וואי וואי, אין להשיב, זה מדרגה מאוד עליונה. זה מעלה עליונה. יש בשבת, יש מפגש עם עולם עליון. זה לא רק בא להגיד שהמעשים שלי הם עליונים, אלא דע לך, השבת היא פותחת פתח לעולמות מאוד מאוד עליונים. דע לך שבשבת הזאת היא מתחבד מאחוריה גם מלכה עליונה, גם מתחבד מאחוריה קדושה מאוד מאוד גדולה. יש פה פתיחה לרוממות גבוהה. אני רק חושב שאמרה לא משתמש במושגים, ונדמה לי שהוא מתכוון להשתמש, לבטא פה דרך ברכה וקדושה. שני מושגים. אני שמעתי את זה פעם חכם אחד, ונראה זה קשור פה מאוד מאוד לדבר הזה. ננסה להמחיש את זה, שברכה וקדושה בכל מקום זה אהבה ויראה. שתי שיטות עבודת השם שלנו, ברכה זה אהבה, יראה זה קדושה. נכון, למשל פרשת שבוע שקראנו אתמול, אז את מי יצחק רוצה לברך? את מי שהוא אוהב. ויהב יצחק את עשיו, אז הוא קורא לו, הוא רוצה לברך אותו. אהבה זו ברכה. כך גם קלה. אין קלה בלא ברכה. קלה זה כמובן אהבה גדולה. החתן אוהב את הקלה, אהבת חיה. הוא רוצה להתחתן איתה. הביטוי הזה, הראשון של שבת, זה בא ללמד אותנו את הצד של האהבה שיש בינינו לבין הבורא. גם הפוך, גם בין הבורא אלינו, כמובן, אהבה רבה אותנו כמובן. הביטוי השני של קדושה, זה בא לבטא יראה. יראה וקדושה הם הולכים ביחד. נכון, כמו שאנחנו אומרים בסרט עם התשובה, קדוש ונורא שמו. או כמו בסוף ברכת המזון, יראו את השם, נכון, יראו את השם, קדושיו. מי יכול ליראה? הקדוש. בסדר? יראה וקדושה זה חד. כך גם בתפילת העמידה שלנו. נכון, שלושת הברכות הראשונות זה כנגד גדול, גיבור ונורא. אז הברכה השנייה, נכון, הברכה השנייה זה גבורות, הברכה השנייה זה האל הגדול. הברכה השלישית זה כנגד הנורא. אבל במה עסוקה הברכה השלישית? עסוקה בקדושה. אתה קדוש, שמך קדוש, זה הנורא. יראה זה כנגד הקדושה. שני צדדים שלנו בפנייה שלנו אל הבורא יתברך שמו, שזה הפנייה שלנו באהבה, לייצר את החיבור, לייצר את הקשר, להתקרב אל השם. ומנגד הצד השני, הצד של הנבדלות האלוהית, הצד של הקדושה העליונה, הצד של היראה האדירה שיש לנו כלפיו. אני באמת חשבתי, נגיד רגע אולי יותר, המהר"ל הסביר בפרק ל"ח, שאלו שני צדדי הפעולה המרכזיים של הטעות. נכון, בפרק ל"ח ראינו אותו שבוע שעבר בעצם. אמר המהר"ל על מעשה מרכבה, יש ארבע טעויות חיצוניות. נכון, יש את פני האדם, יש את פני האריה, יש את פני השור, יש את פני הנשר. אמר המהר"ל, שני הצדדים לימין ולשמאל, זה פני האריה ופני השור, זה אהבה ויראה. וזה נדמה לי הטעות היסודית. גם המהר"ל, כשהוא מסביר בנצח, פשוט עכשיו קצת לכאן אותה, המהר"ל מסביר את זה הרבה בתפילת נר מצווה. המהר"ל הסביר בנצח את ארבע מלכויות, זה אומר שתי המלכויות הכי בעייתיות זה הימין והשמאל. זה פרס, שזה ישמעאל, וזה האדום. כן, הטעויות הכי גדולות בעולם זה הימין והשמאל. לכן גם כתוב בעולם הרוחני, נכון, לא תסור מן הדבר שראו לך, ימין ושמאל. יש
דום
מצד שמאל, ככה מראה על הרב הולך סוף פרק הפליק הוא בעיות הצדדים. מה שם בסוף המלכות רביעית היה שם מתתווה ותקפה למלכות רביעית, הפרק האחרון הוא הכניס את ישמעאל לסיפור, הוא הסביר שישמעאל זה פרס, זה הצד הימני, הוא אמר שאדום זה צד שמאל. זה מופיע כמה פעמים בכתבים. זה מסתדר גם הרב דוד באחד השירים שלו כשהוא דיבר, אני לא זוכר גם בשיעור האחרון שהוא הביא, הוא הסביר את שם המצב בני נוח שהוא הזכר, הוא זיעתה סביב ששת הצדדים. נכון? זה אומר שלא תגנוב ולא תרצח, זה על הציר של הימין ושמאל. שלא תגנוב זה הצד הימני, שהוא נובע מהאהבה הגדולה, שאדם רוצה לקחת, כי כולה, הכל של כולם, נובע מעיוות נוראי של אהבה. ולא תרצח זה קשור לעיוות של העירה, של השנאה. טוב, אז אני רק רציתי להוסיף את זה, שנראה לי שפה המערה בעצם בא לומר, שאחרי שבפרק למקרה ראינו את טעויות היסוד, אז בעצם שבת... היא נותנת לנו את המענה איך לכוון נכון את כוחותינו כדי שהם יופיעו בצורה הראויה. לא נופיע בטעויות של אהבה ויראה, שהאהבה שלנו עלולה להופיע בצורה שהיא עוברת כל גבול, ומתוך האהבה עצומה הזאת היא, אז תעשה לך פסל, מתוך הרצון הגדול לעשות סטנדרטי וכו'. ולא הצד השני, שמתוך העירה הנוראה, אז לא תשתחווה להם, של העירה הגדולה הזאת כלפי משהו אחר במציאות. לשבת מכוונת את כוחותינו במובן החיובי, שאהבה ויראה מכוונים כלפי קודש הבריחו, שני הצדדים הללו. נחשבתי גם, באמת שאני לא יודע הרבה בגלל כמו כתוב בשום מקום. אני חושב בסוף תפילת עמידה, ולא היה נצור, אנחנו אומרים ארבע פעמים עשה. אני חשבתי שזה כנגד ארבע הצדדים הללו, ואז זה עשה למען שמך, זה הצד הקדמי. כמובן שם השם מופיע בתורת פני האדם, שזה גם על המרכבה וגם אצל הפנים מקדימה. אחר כך כתוב עשה למען ימיניך, זה ודאי הצד הימני של הארגן. אחר כך כתוב עשה למען קדושתך. שזה כנגד העירה, פה אני רואה את שם קדושה, אז אני עושה מן שאימי לך, זה הצד הימני, אז אני קדוש יותר, זה הצד השמאלי, זה אהבה ועירה. לפי זה עשה למען תורתך, זה הצד האחורי, זה דוד המלך שהיה הוגה בתורה ולא יפסה כנראה. אז זה כנראה שם, עשה למען כל הצדדים הללו שאתה מופיע במציאות עלינו. אבל בכל מקרה, מדרכז רגע בפרק שלנו, המהר"ל רוצה להסביר לנו בעצם שבשבת יש שני צדדים, שני הצדדים הללו של השבת, הברכה, חיבור לתחתון, והקדושה, חיבור לעליון, הוא מסתדר לנו עם המהלך של המהר"ל עכשיו, שאנחנו בדיוק בנקודת המחבר בין שלוש הדיברות העליונות לבין שבע דיברות תחתונות, שהדיבר השביעי, השבת הזאת עם אין עולם הבא, היא נקודת החיבור שלנו לכל העולם העליון, כי כידוע העולה השבוע שלנו הוא חולך רק לשבעה ימים, אין לנו עשרה ימים, רק שבעה. ונקודת השבע היא צריכה לשקף בתוכה גם בצורה נסתרת את העובדה שיש משהו שהוא ממעל למציאות של השבע. כמו שהמהר"ל אמר גם את זה בנסח שם בפרקים, שאומר שיש... הוא אמר שיש כמה סוגי כינורות שכרגע מנגנים בכינור של שבעה נימים, אבל לעתיד לבוא ננגן בכינור של עשרה נימים.
קשור לשבת, יש סוגות בשבת.
כן. שמה?
יש בשבת גם שלוש
מדרגות. כאילו שלוש מדרגות הללו. שזה מוסיף, נכון?
כן,
הוא מציג
כאן פעם דיבר, שיש שלוש בחינות בשבת עצמה.
הערב, הבוקר. הצהריים. כן, שזה שלוש תפילות שונות רואים.
כן.
בניגוד לכל שער השנה שאין דבר כזה תפילות שונות. יפה. נכון, אז שבת היא מסתירה בתוכה בעצם גם את החיבור לנבדלות הזאת שמתחבט בתוכה. מצד אחד שבת זה הדבר הכי נגלה במציאות, זה מחיה את כל השישה ימים, זה בלעדם כל ימי המעשה שלנו אין בהם את הערך האלוהי העליון. אבל מצד שני זה מאוד מאוד חשוב להדגיש, זה מופיע פה המלכה, לא רק הקלה, מופיע הקלה, המלכה העליונה. אנחנו באימא ובעירה מול הגודל האלוהי העצום, שדרך שבת יש לנו איזה פתח כזה להתגלויות אלוהיות עליונות. וזה הדרך הנכונה לעבוד כדי שלא יהיה טעויות. כאן אני חושב שהמהר"ל עובר לנושא השלישי של הפרק. זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אז הפרק היה מחולק בהתחלה ביחס הזה של בכלל ברור הצדדים בין שש לבין השבע, תפקיד השבע כמחיה את השש או כנוסק למעלה. אחרי המהר"ל הסביר את זה בחלק השני דרך המדרש בראשית רבה של ארבעת התנאים. בהתחלה אני חשבתי שעכשיו המהר"ל מסביר מה זה ברכה וקדושה. אחרי זה נראה לי יותר שיהיה נכון להגיד שפה בעצם מתחיל החלק השלישי של הפרק, שבו המהר"ל מסביר, הוא עונה בעצם לשתי שאלות, במה ברך וקידש, ואחרי זה גם למה ברך וקידש. נכון, הוא בהתחלה מסביר את המכילתא, את החמש שיטות שם של התנאים, במה ברכו וקידשו, ואז הוא עובר למדרש אחר לגמרי בראשית רבה, שלמה ברכו, ומי שלוש שיטות. אז אני חושב שזה ביחד, שני הדברים הללו, במה ברכו ולמה ברכו, זה שייך, כך נראה לי יותר, לחלק אחר של הפרק, למרות שזה קשור כמובן להבנות, הכל פרק אחד, הכל במדרגה ובמדרגה. אבל במדרגה הראשונה הבנו שיש שני שלבים לשבת, במדרגה השנייה זה התפרט לנו ביחס הנכון של ברכה ומשה בעבירה, ובחלק השלישי המהר"ן מסביר איך זה התרחש בעצם בתוך תודעת המציאות, דרך איך במה יתברך ולמה יתברך. אז זה נראה לי מה שמופיע כאן. אז בהתחלה, אני אגיד רגע אולי את המסקנה, אני חושב שכל הדבר של כל היחידה הזאת, יש פה לכאורה סתירה מובנית שלא עמדנו עליה עד עכשיו בכלל, של קוצר הזמן. שהמהר"ן הסביר בתחילת עשרת הדיברות, שענוי שהשם לא יכה שרציתי לך מארץ מצרים, שזה הכל תלוי ביציאת מצרים, ששם נקודת הקשר, ולא בבריאת העולם. אבל עכשיו שאנחנו באים לשבת, אז הכל תלוי בבריאת העולם. הכל חזר לדבר פתאום על בריאת העולם. שהשם עשה השם את השמיים את הארץ, ביום שיש, אבל זה הכל היה שם בבריאת העולם. זה לא, המהר"ן אמר שאין לנו עיסוק בבריאת העולם בעשר הדיברות, אלא מצד הקשר האלוהי שלנו שהופיע עלינו ביציאת מצרים. אז לכן אני חושב כדי לענות נכון על הדבר הזה, מביא פה את המהר"ן החלק השלישי, שזה בעצם השני.
זה הבדל בין דיברות של
ההתחלה לדיברות,
לא?
הוא יגיע במשך לחקירה, זה דבר באופן כללי בכלל, איך המהר"ן מסביר בפרק.
לא בכלל.
ברור לו שכאילו הנקודה של יום השבת זה מפרק מג' ואילך לצאת שמדבר על החלוקים בין החילוקים הללו בין הדיברות. אז נראה לי שזה מה שמר רוצה להזן בסוף הפרק. תשימו לב, במה ברכו, במה קידשו, או למה ברכו, למה קידשו, זה הכניסה לישראל. זאת אומרת, ברכו במען זה לכולי אלמה, זה ברור שזה מצד ישראל. אבל גם קידשו, קידשו במען זה מצד ישראל, קידשו במלאכה זה מצד ישראל, קידשו במקוישש, זה השבת הראשונה של ישראל במדבר לפי חז"ל, זה הכל מצד ישראל הקדושה. וכנראה לפי זה גם הארת הפנים באדם, הכוונה באדם הישראלי. ואותו דבר בחלק השני של השאלה, למה ברכו? מה זה למה ברכו? למה ברכו? כדי שיבוא שבת וישראל יתאחדו ביחד. זאת אומרת, זה נכון ששבת נוצקה לתוך המציאות כבר בששת ימי בראשית. אבל מתי היא קיבלה את הערך שלה? מתי היא קיבלה את היכולת שלה להופיע? מתי הופיע הקדושה בפועל והברכה בפועל? זה קרה כמובן רק שישראל הופיעו במציאות. בלי שישראל הופיעו במציאות לא היה זה שום שייכות. לא היה שום יכולת בכלל להופיע שום דבר עד שישראל לא ירדו לתוך המציאות ונהיו בן הזוג של השבת. אז נראה לי לכן שזה לא רק המשך של החלק השני של יש ברכה וקדושה, אז אלך במקדת הקדושה. והכוונה פה ברור אחר לגמרי שכל עולם הברכה והקדושה לא יכול להופיע עד שישראל יורדים לתוך המציאות. הזמננו ממש מוכר, אבל באמת, אז רק נגיד ממש בקצרה, אין לשבת, היא מצד אחד שלמה, אומר המהר"ן, היא לא זקוקה לבן זוג, מצד שני, היא באה לקדוש ברוך הוא ואומרת לו, אין לי בן זוג, מה הכוונה אין לי בן זוג? אני לא יכול לצאת לפועל. אם שבת היא אחד, אז היא שייכת לעילה, לא לעלול, היא לא שייכת למציאות התחתונה. זה הכוונה, שבת היא אחד. אחד כאילו במהר"ן, זה אחדותי, זה הופעה שלמה. השבת לא צריכה מתחיל השיטה הראשונה. לדעת רבי דוסתאי, שבת היא לא צריכה זוג. דבר שיש לזוג הוא חלק. השבת היא הכל. מצוין, זה הופעה נפלאה של שבת, אבל את היא לא יכולה להופיע לפועל בעולם הזה של המקבל. בעולם הזה של עשרה מאמרות, אין לשבת מה לעשות. היא חייבת זוג שיוציא אותה לפועל. אם מתי היא תצליח לצאת אל הפועל, היא תראה אך ורק אשר יבוא בין הזוג של השבת, ישראל יופיעו בעולם, ושבת מצד קדושת הזמנים תופיע רק על ידי קדושת הנפש של האדם. היינו אך האדם, אומר המהר"ן הפוך, בפרק דרב לייזר, לא טוב להיות האדם לבדו. למה? כי גם אז האדם הוא עילה, הוא לא עלול. אדם, אם הוא יכול כל הזמן להוציא לפועל את העומר האלוהי שעל פניו, זו עילה גמור, הוא לא עלול. לא, גם האדם הוא בתוך עולם הדרגתי. הוא אדם שהולך ומתקדם, הוא לא יכול להוציא את עצמו לפועל, אלא בשבת קודש. האדם זקוק לשבת, אבל שבת זקוקה לישראל. לכן השבת היא זאת שפונה לקדוש ברוך הוא, כי שבת הייתה פה קודם. שבת נוצקה בששת ימי המסגרת, כי כך נברא העולם שלנו. אבל העולם הזה עומד ומחכה, כן, עד ליום השישי שבו ניתן תורה, ואז יופיעו ישראל, וזה סוף המדרש, מה שצריך לסמימי. שלושה מילים זה על זה, שבת ישראל ואת הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לקח ומאחד לגמרי, להפוך לנקודה אחדותית, את השבת בישראל, ושבת בישראל יופיעו את בעצם במציאות שלנו, את העובדה של הקדוש ברוך הוא, כי החיבור ביניהם מראה שיש מהלך אלוהי שלם בתוך המציאות. טוב, יותר מזה כבר לא נוכל לעבור ברשותכם.